כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי רבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי, ט"ו בטבת תשע"ח, מסכת שבועות, דף למד ה', ובעוד שבועיים ימים, בעזרת השם ובישועתו, ביום שלישי פעמיים כי טוב, ערב ראש חודש שבט הבא עלינו לטובה, ביום שלישי כ"ט בטבת תשע"ח, נחגוג בסייעתא דשמיא, בשמחה ובטוב לבב, את סיום מסכת שבועות על ממתת דפיה. השתבח שמולד. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם הילדה חנה בת אסתר. אל נא רפאנה לה לחנה בת אסתר, אל נא רפאנה לה לחנה בת אסתר, אל נא רפאנה לה לחנה בת אסתר. הופך כל בשר ומפליא לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם ברפואה שלימה במהרה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. והוא היה דף למדלת במסכת שבועות. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות שישמשו לנו בסייעת הדשמי הכלי לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו, כעת נציג את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה מעט רבי עקיבא יותר מרבי אליעזר? והתשובה היא, מעט את המשביע עדי קרקע. ולרבי יוחנן הסובר שאף לרבי אליעזר פטורים בזה, יש לומר שמעט עדי כנס. שאלה שנייה לרבי יוסי הגלילי, מניין נלמד ששבועת העדות היא בתביעת ממון, והתשובה מדכתיב ועועד או ראה או ידע. רק בממון שייכת עדות על ראייה בלא ידיעה ועל ידיעה בלא ראייה. שאלה שלישית הייתה, באיזה מקרה צריכים העדים לדעת אם הרג טריפה הוא שלם? הסביר התוספות, במקרה שבו היו לפני העדים בית אנשים אחד טריפה ואחד שלם והרג הרוצח אחד מהם. שאלה רביעית, מה הדין כשאמר הנתבע לא עברתי בצד עמוד זה? ובאו העדים שהשתין שמיים. ומדוע? התשובה לרש לקיש הוחזק כפרן, ולרב נחמן כוונתו רק שלא קיבל ממנו שם מנה, ולא שלא עבר שם מעולם. שאלה חמישית, מה הדין בזה כשאמר לא עברתי בצד עמוד זה מעולם ומדוע? התשובה, לרב נחמן הוחזק כפרן ולרב הלא, ומשום שכל שאין מוטל על אדם לשים אל ליבו, אפשר שעשאו ואינו זוכר. והשאלה האחרונה על דף למדלת, איזו פרחה קיימת למסקנה על הקל וחומר, משבועת הפיקדון לשבועת העדות, ואיזו פרחה לא? והתשובה, הפרחה שבשבועת הפיקדון אין הזדון כשוגג כמו בשבועת העדות, אבל הפרחה שאין המושבע מפי אחרים כנשבע מפי עצמו, הפרחה הזו אינה קיימת. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף למד דלת במסכת שבועות, ורגע לפני שאנחנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי דף למד ה' במסכת שבועות, אנחנו רוצים להעיר הערה לקוחה מספר מאורות הדף היומי אודות אשר למדנו לעיל בדף חפתת, אודות קניה דרבה. מקרה מפורסם ביותר של נוכל אשר ניסה להערים בבית הדין על בעל דינו, זכה ששבועות הנוכלים יכונו כשם המקרה, קניה דרבה. מעשה שהיה כך היה. אדם פנה לבית דינו של רבה וטבע את חברו לדין על שהוא מסרב להחזיר הלוואה שנטל ממנו. הנתבע הופיע בבית הדין של רבה והצהיר כי הוא מוכן להישבע שיחזיר את ההלוואה לבעליה. טרם שבועתו הוא ביקש מבעל דינו שיחזיק את מקל הליכתו לרגע קט. לאחר שנשבע עלה אחרה הפו של התובע על הזאת מצחו של הנתבע, ובחמת זעם הוא הניף את המקל שזה אתה נמסר לידו על ידי הנשבע, והיכהו בו. הקול המתחתי והמצלצל של המטבעות אשר התגלגלו ארצה מן המקל החלול שנשבר, גילה כי הלווה תכנן תרמית על ידי התמנת מעות ההלוואה במקל ומסירתו לבעל דינו לפני השבועה, כך ששבועתו החזרתי את מעותיך תהיה אמת. כדי למנוע אישנות מקרים מעין אלו אשר בהם הנשבע אינו חושש להישבע משום שהוא סבור שאין שקר בשבועתו, אבל השבועה אינה משיגה את מטרתה שהיא אילוץ הנתבע לחשוף את האמת מחמת תירתו מן השבועה, תקנו חכמים שטרם השבועה יאמר בית הדין על נשבע, כי שבועתו היא על דעת בית דין, כלומר כוונת שבועתו היא כנה ואמיתית ללא תחבולות. נחלקו הפוסקים הדינה של שבועת קניה דרב הזו. האם הנשבע לא עבר על איסור שבועת שקר משום שאכן לא הוציא דבר שקר מפיו? או שמה, מאחר שכוונת המילים החזרתי את הממון היא שיחזירו לבעליו באמת, והוא לא עשה כן. ממילא הרי הוא נחשב כנשבע לשקר. במשך הדורות הצטברו תחבולות מוזרות ומעניינות כאחת שהתבצעו על ידי נוכלים אשר נקטו בתכסיסי עורמה, שאפשרו להם להישבע, לא לשקר ולצאת כשידם האל העליונה. להלן דוגמה אחת אשר לידת נבאר את מחלוקת הפוסקים לגבי שבועת קניה דרבה. בעל החוות יאיר, בסימן סמכתת נדרש לעניין, כאשר קונה תמים התלונן בפניו על מוכר ארמומי אשר ביקש למכור לו דירה תמורת סכום מופרז. כדי לשכנעו נשבע לו המוכר כי אם יבקש מנדהו היום לשלם לו 300 רובל בעבור הדירה הזו, לא ימכרנה לו. הקונה התמים השתכנע ושילם על הדירה 310 רובל. בעל החוות יאיר קבע כי זוהי שבועת שקר, שכן, אמנם המוכר התכוון לעמוד בשבועתו, אבל מאחר שבעיני הקונה, שבועה זו נועדה להוכיח את ערכה הרב של הדירה בעוד שהדבר כלל אינו נכון, הרי זו שבועת שקר. לדעתו, תקנת חכמים נועדה למנוע מן הרמאי לרמות את עצמו בחושבו, כי תחבולתו גורמת לכך ששבועתו אינה שבועת שקר, אבל למען האמת, שבועת שקר היא שבועתו. על דעתו זו של החוות יאיר חולקים גדולי האחרונים, המערי בן לב, רבי בצלאל אשכנזי והמחנה אפרים, המבארים ומוכיחים כי אין ניתן להחשיב את שבועת המוכר כשבועת שקר, אך ורק בגלל מחשבת הקונה אשר סבר כי מטרת השבועה היא להוכיח את ערכה הרב של הדירה. לדעתם, כוונותיו ומחשבותיו של המוכר אינם משועבדות לאחרים, ומאחר שלא היה שקר בשבועתו משום שבאמת ובתמים הוא התכוון שלא למכור היום את דירתו תמורת 300 רובל, נחשבת שבועתו כשבועת אמת. לדעתם, תקנת חכמים להישבע על דעת בית דין הייתה חיונית אף מצד ההלכה, ולא רק כדי שהרמאים לא ירמו את עצמם, שהרי לולי תקנה זו אין שבועה מעין זו נחשבת כשבועת שקר, אבל אחר שהוא מקבל על עצמו להישבע ללא תחבולות, אם יעשה כן נחשבת שבועתו לשבועת שקר. עוד הערה מהסטייפלר זצל, למדנו בסוגיה כי אין תוקף לשבועתו של זה הנשבע לקיים מצווה. מנגד נאמר במסכת נדרים דף ח' עמוד א', מניין שנשבעים לקיים את המצווה, שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. נשאלת השאלה ולא מושבע ועומד מהר סיניו, אלא הקמש מלנדשרי ללאיניש לזרוזה נפשי, כלומר, אדם רשאי להישבע לקיים את המצווה מן התורה כדי לזרז את עצמו לקיימה. והסטייפלר זצל הסביר זאת כך, דרכו של אדם שכאשר הוא מתעצל במצווה מסוימת הוא מוצא לו הוראת היתר שבמקרה פלוני ובמצב אלמוני פטור מקיומה. אבל כאשר הוא ישבע לזרז את עצמו לקיימה, תבוא השבועה ותתפח על פניו, ממה נפשך? אם פטור אתה מן המצווה, שבועתך חלה, ועליך לקיימה. כך הסטייפלר זצל בספרו קהילות יעקב על מסכת נדרים בסימן יוד. אלה הם ההערות שלנו, הלקוחות מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע תתוו בחודש תיבת תשע"ח, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף למד ה' במסכת שבועות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן המשנה המצויה בדף למד ה' עמוד א', המשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בזה העמוד, משנה המצויה חמש שורות מתחילת הדף, משנה פותחת במילים, משביע אני עליכם, אם לא תבואו ותעידוני, שאמר איש פלוני ליתן לי 200 זוז ולא נתן. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו הראשונה בדף למד ה' עמוד א', עוסקת באופנים שאין חייבים עליהם משום שבועת העדות. וכך אומרת המשנה, אדם שאמר לעדים, משביע אני עליכם, אם לא תבואו ותעידוני, דהיינו שתעידו עבורי שאמר איש פלוני, ליתן לי 200 זוז ולא נתן, וכפרו ונשבעו שאינם יודעים לו את העדות הזו, ונמצא שידעו לו עדות ושבועתם הייתה לשקר, הרי אילו פטורים מקורבן שבועת העדות. לפי שאין העדים חייבים בשבועת העדות, אלא כשמשביע אותם שיעידו על תביעת ממון כזו שהיא כתביעת פיקדון. דהיינו תביעה שיוכל לחייב את הנתבע בבית דין על פי עדותם, אבל כאן, גם אם יעידו עבורו כך, לא יחייבו בית הדין על פי עדותם. כי אין אותו אחד שאמר לו שייתן לו ממון, חייב לתת לו, שרי יכול לחזור בו מדיבורו. ממשיכה המשנה ואומרת, אם אדם אמר לעדים, אשביע אני עליכם, כשתעידו לי עדות שתבואו ותעידוני, ונודעה להם אחר כך עדות עבורו ולא העידו לו, והרמב"ם מוסיף ומסביר, בהלכות שבועות פרק ט' הלכה ח', שלאחר שנודעה להם לעדים העדות, תבע אותם להעיד וכפרו בו, שהם לא יודעים את העדות, אבל הוא לא השביעם באותה שעה, אלא שמח על מה שהשביעם בתחילה, הרי אלו פטורים מפני שקדמה השבועה שהשביען לעדות, ודין שבועת העדות זה רק באופן שקדמה העדות לשבועה. בהמשך תדרוש זאת הגמרא מפסוק. עוד דין אומרת המשנה, עמד התובע בבית הכנסת, והיו שם אותם העדים שהיו יודעים לו עדות, ואמר בפני הקהל, משביע אני עליכם, שאם אתם יודעים לעדות שתבואו ותעידוני, וכפרו ואמרו שהם לא יודעים לו עדות, הרי אלו פטורים משום שלא ייחד את דבריו עליהם. אומרת המשנה, אמר התובע לשניים, משביע אני עליכם, איש פלוני ופלוני, שאם אתם יודעים לי עדות שתבואו ותעידוני, והם השיבו לו שבועה שאיננו יודעים לך עדות, והם יודעים לו עדות, והאמת שהיו יודעים לו את העדות, אלא שהייתה עדותם עדות עד מפי עד, כלומר שלא ראו הם עצמם את המעשה, אלא כל אחד מהם שמע את הדבר מפי עד אחר, או שהיה אחד מהם מן העדים קרוב לתובע או לנדבע, או שהיה פסול לעדות כגון גזלן, הרי אלו פטורים משבועת העדות. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, או שהיה אחד מהם קרוב או פסול, שהחידוש במשנה, שאפילו אם יש שלושה עדים שהשניים מהם כשרים להעיד ואחד פסול לעדות, פטורים, משום שהעדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. ואף שאת הדין הזה כבר שנינו במסכת מכות, מכל מקום במסכת הזו, מסכת שבועות, לא שמענו את הדין הזה ולכן מחדשת זאת המשנה. מסיים את המשנה הראשונה בדף למדה עמוד א', שילח התובע ביד עבדו ביד אדם אחר שישביע את העדים, או שאמר להם לעדים הנתבע, משביע אני עליכם שאם אתם יודעים לו עדות לתובע שתבואו ותעידוהו, הרי אלו פטורים, אם הם כפרו וימצאו שקרנים. עד שישמעו בפירוש מפי התובע עצמו, שהוא דורש ותובע מהם שיבואו ויעידו. ובאופן זה אפילו אם הנתבע בא בהרשאה, לא יוכל לחייב את העדים, כיוון שנמצא שאין כאן תובע ונתבע ואין כאן תביעת ממון. לא היה המשנה שלנו הראשונה בדף למד ה' עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו, אם אמר לעדים משביע אני עליכם שתעידוני, שאמר איש פלוני שייתן לי ממון ולא נתן לי, וכפרו, אמרו שהם לא יודעים את העדות הזו, ולאחר מכן נמצאו שקרנים פטורים, כפי שמחויבים אלו שנשבעו שבועת העדות. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת מניין למדו זאת. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, אמר התובע לעדים משביעני עליכם אם לא תבואו ותעידוני. שאמר איש פלוני ליתן לי 200 זוז ולא נתן, והעדים כפרו, יכול יהיו חייבים משום שבועת העדות. תלמוד לומר, נאמר בשני פסוקים את המילה תחתה, ואנחנו לומדים תחתה תחתה לגזירה שווה. נאמר כאן בשבועת העדות בספר ויקרא פרק ה' פסוק א', ונפש כי תחתה ושמע כל עלה. ונאמר לאלן בשבועת הפיקדון בספר ויקרא פרק ה' פסוק חפה א', נפש כי תחתה ומעלה מעל בה השם. מה לאלן בשבועת הפיקדון מדובר בתביעת ממון ויש לו, דהיינו יש על הנפקד חיוב ממון, אף כאן בשבועת העדות מדובר בתביעת ממון ויש לו, ויש על הנתבע חיוב ממון. אבל במקרה שלנו, בתביעה הזו שאין הנתבע חייב ממון, כי הרי אם רצה היה יכול לחזור בו, ממילא הם לא מחויבים משום שבועת העדות, אותם עדים שכפרו. ונזכור שלאל בדף ל"ג עמוד ב' הביאה הגמרא ברייתא, ובה היו כמה שיטות מניין לומדים ששבועת העדות אינה אלא בתביעת ממון. הברייתא שלפנינו היא כדעת רבי שמעון שם, הסובר שלומדים בגזירה שווה תחתה תחתה משבועת הפיקדון. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אדם שאמר לעדים משביע אני עליכם, שכשתדעו לי עדות שתבואו ותעידוני, ונודעה להם אחר כך עדות עבורו ולא העידו לו, הרי אלו פטורים מפני שקדמה השבועה שהשביען לעדות, ודין שבועת העדות הוא רק באופן שקדמה העדות לשבועה. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת מניין למדו את הדין הזה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אמר התובע לשניים, משביע אני עליכם, כשתדעו לי עדות שתבואו ותעידוני, יכול אם ידעו לו עדות וכפרו יהיו חייבים. תלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק א', ונפק שתחתה ושמעה כל עלה והוא עד או ראה או ידע. מי שקדמה עדות לשבועה שבשעה שהשביעו כבר היה עד, ולא שקדמה שבועה לעדות. עוד למדנו במשנה, עמד בבית הכנסת ואמר משביעני עליכם, שאם אתם יודעים לי עדות שתבואו ותעידוני, הרי אילו פטורים, משום שלא ייחד את דבריו עליהם. אמר שמואל, כוונת המשנה, אפילו אם עידיו היו ביניהם, בין הקהל בבית הכנסת, בכל אופן הם פטורים אם יקפו. שואלת הגמרא פשיטה, הרי פשוט שהמשנה מדברת כשהיו העידים בבית הכנסת. מדוע הוא צריך שמואל להשמיענו זאת? שהרי אם העידים לא היו בבית הכנסת בזמן שהשביעם, למה שיעלה על דעתנו לומר שהם יהיו חייבים? הרי הוא לא השביע אותם. מתרץ לגמרא, לא צריך עלו וצריך שמואל לומר זאת, אלא באופן דקאי ליויה, שעמדו בפניו העידים בזמן שהשביע את הקהל, וגרסה תריף דמחווי עליו. כלומר שמצביע עליהם בשעה שמשביע את הקהל, ומכל מקום פטורים כיוון שלא יחדם בפירוש. מה עוד אתם היה עולה על דעתי לומר, כמן דאמר להודמי, שמה תאמר שהרי זה, כאילו אמר להם בפירוש לפי שוודאי להם, הייתה כוונתו ונמצא שכן יחד את עידיו, והם יהיו חייבים אם הם כפרו. כמה שמלן משמיענו שמואל שאינו כן, אלא אף באופן זה כוונתו לכל הנמצאים בבית הכנסת, ואין כאן ייחוד. ולדעת רשי עליו להשביע רק את העדים היהודים לא עדות, ואם כלל בשבועתו את היהודים יחד עם אלו שאינם יודעים, פטורים משבועת העדות. ולכן צריך שיכיר את עידיו שעומדים לצידו ויאמר שמשביע רק אותם. ובמסכת הערכין דף חי עמוד א' נאמר, שאם אמר משביע אני את כל מי שיודע לי עדות בבית הכנסת, אז הם כן חייבים. וגם שם פירש רשי את העם הדבר לפי שהשביע רק את עידיו. מביאה הגמרא ברייתא מסייעת לדברי שמואל, תניא נמי אחי, שנינו גם כן בברייתא כמו שאמר שמואל, שאפילו היו העדים עומדים בצידו בשעה שהשביעם, אם לא יחדם בפירוש, פטורים. שנינו בברייתא, ראה תובע שיח חבורה של בני אדם עומדין, ועידיו ביניהן, והיו העדים עומדים בסמוך לו, ואמר להן לכולם, משביעני עליכם, אם אתם יודעים לעדות שתבואו ותעידוני, יכול היית לומר שיהיו חייבין, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, ספר ויקרא פרק אי פסוק א', והוא עד, שמשמע שהתכוון לעד, והרי לא ייחד את עידיו. ומבאר המלבים שם בספר ויקרא שהיה ראוי לכתוב והוא עד ושמעה כל עלה, כי מחוקי הלשון לכתוב תחילה את התואר או את הנושא, ואחר כך את יתר חלקי המאמר. כמו, והאיש אשר הוא טהור, ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח. מכך שהתורה הפכה את הסדר, משמע והוא עד. זהו מדברי העלה, כלומר, שהתובע תובע את העד באומרו, שהוא עד, דהיינו שייחדו. ממשיכה הברייתא ואומרת, יכול אפילו אמר משביע אני את כל העומדים כאן, יהיו עידיו העומדים בסמוך לא פטורים. תלמוד לומר, והוא עד, והרי ייחד את עידיו. שכיוון שאמר העומדים כאן, כוונתו לעומדים בסמוך אליו, והוא ייחד אותם. ובעצם הברייתא אומרת שכיוון שיש איחוד, התקיים הפסוק והוא עד וחלה השבוע. מבואר אם כן בתחילת הברייתא שאפילו העדים עמדו בצידו והשביע את כל הנמצאים שם, כיוון שלא יחדם בפירוש, פטורים, וזהו כדברי שמואל. אומרת הגמרא עוד שנינו במשנה, אמר לשניים משביע אני עליכם, איש פלוני ופלוני שאם אתם יודעים לעדות שתבואו ותעידוני, והם השיבו לו שבועה שאין לנו יודעים לך עדות והם יודעים לא עדות. רק הם יודעים את העדות רק עד מפי עד, כלומר שלא ראו עצמם את המעשה, אלא כל אחד מהם שמע את הדבר מפי עד אחר. או שהיה אחד מהעדים קרוב לתובע או לנדבע, או שהיה פסול לעדות כגון גזלן, הרי אלו פטורים משבועת העדות. והיה הגמרא ברייתא על פי ההתבאר מניין למדו את הדין הזה שבמשנה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אמר לשניים, משביע אני עליכם פלוני ופלוני אם אתם יודעים לעדות שתבואו ותעידוני, והן יודעים לו עדות עד מפי עד, או שהיה אחד מהם קרוב או פסול יכול יהיו חייבין. תלמוד לומר נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק א', אם לא יגיד ונשא אבונו. דורשים מכך בראוין להגדה של העדות זו הכתוב מדבר, יצאו אלו שאינם ראויים להגיד את העדות הזו, שפטורים משבועת העדות. ומי לא ראוי? עד פסול כגון גזלן. פסול לכל העדויות, קרוב פסול לכל העדויות הנוגעות לקרובו, ועד מפי עד אינו ראוי להגיד עדות. עוד למדנו במשנה, שילח ביד עבדו, או ביד אדם אחר שישביע את העדים, או שאמר להם לעדים הנתבע, משביע אני עליכם שאם אתם יודעים לו עדות לתובע שתבואו ותעידו, הרי אלו פטורים עד שישמעו בפירוש מפי התובע עצמו שיבואו ויעידו. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת מניין למדו את הדין הזה. תנו רבנן שילח ביד עבדו להשביע את העדים, או שאמר להם הנתבע, משביע אני עליכם שאם אתם יודעים לו לתובע עדות שתבואו ותהידוהו, יכול יהיו חייבים. תלמוד לומר אם לא יגיד ונשא אבונו. שואלת הגמרא, מהי תלמודה, מה הלימוד? כיצד דורשים מן הפסוק הזה שצריכים העדים לשמוע מפי התובע? אמר רבי אליעזר, אם לא יגיד כתיב, מכך שנכתבה המילה לא בפסוק באופן מלא, דהיינו למד וו א', אז היא נדרשת כשתי תיבות, למד וו תיבה ראשונה ולמד א' תיבה שנייה. והיינו, אם לא, אם למד וו לתובע עצמו לא יגיד ונשא אבונו, ואם לאחר לא יגיד, כגון לעבדו של התובע או לנדבע, אז הוא יהיה פטור. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף למד ה' עמוד א'. משנתנו מבארת באיזה לשון יש להשביע בשבועת העדות, ואיזה שם משמותיו של הקדוש ברוך הוא יש להזכיר בשבועה הזו. אגב כך, מפרש את המשנה דין המקלל באחד מכינוייו של הבורא את השם או את אביו ואימו או את עצמו או את חברו. מבאר את המשנה באיזה לשון חל השבועת העדות. אומרת המשנה משביע את העדים בלשון משביעני אני עליכם, שאם אתם יודעים לי עדות על דבר פלוני שתבואו ותעידו לי בבית דין, או שהוא השביע בלשון מצווה אני עליכם, והגמרא תבאר איך יש פה לשון שבועה, או שהוא אמר להם אוסרכם אני שתבואו ותעידו לי, וכפרו ואמרו שאינם יודעים לו עדות, הרי אילו חייבים קורבן משום שבועת העדות כשהתברר שהם שיקרו בכפירתם. כעת מבאר את המשנה איזה מהשמות והכינויים מחייבים בשבועת העדות. שהרי כדי לחייב קורבן בשבועת העדות יש להשביע באחד משמותיו של השם. כך דעת רשי והרמב"ם הלכות שבועות פרק ב' הלכה ב', שבכל השבועות שבתורה אין בהם חיוב קורבן ומלכות עד שישבע בשם השם. אבל איסור ישנו גם בלא שם. אילו דעת הראב"ד, שבועת העדות ושבועת הפיקדון צריכות להיות בשם, אבל שבועת ביטוי אינה בשם ודי שיאמר לשון שבועה. דעת הרשב"א, גם בשבועת העדות, אם הזכיר לשון שבועה, חייב אפילו לא הזכיר שם. דעת רבינו טעם שדווקא מושבע מפי אחרים צריך שם, אבל אם נשבע מעצמו, יכול לאסור עצמו גם בלשון שבועה. אם כן אומרת המשנה, אמר לעדים משביע אני עליכם בשמיים ובארץ שתעידו לי וכפרו, הרי אינו פטורין. אבל אם אמר להם משביע אני עליכם באלף דלת, שם אדנות, או ביוד קי, שם הוויה, או בשדאי או בצבאות, וכן אם ישביעם בכינויי הבורא כגון שאמר משביע אני עליכם בחנון ורחום, בחנון או ברחום, או בערך הפיים, או ברב חסד, שאילו כינויים מיוד ג' מידות שאמרה תורה, ובכל הכינויים האחרים, וכפרו העדים, אמרו שהם לא יודעים את העדות, והתברר שהם שקרנים, הרי אילו חייבים בשבועת העדות. אגב, דיני שבועה שצריכה הזכרת שם, מבאר את המשנה דיני כללה שגם היא בהזכרת שם. אומרת המשנה מקלל את השם בכולן באחד מהשמות או הכינויים שהזכירה המשנה, ראינו שמקלל שם בשם, כגון שאמר יקה פלוני את פלוני, יקה השם, ואז הוא אומר את אחד מן השמות או הכינויים, חייב מיתה, אלו הם דברי רבי מאיר, שנאמר בתורה בספר ויקרא פרק חבדה לתפסוק תדווה, ואל בני ישראל תדבר למור איש איש כי יקלל אלוקיו, ונסח את או, ונוקף שם השם אות יומת, רגום ירגמו בו כל העידה, כגר כאזרח בנוקבו שם יומת. ודרשו חכמים במסכת סנהדרין דף נ"ו עמוד א', מכך שכפל הכתוב ונוקף שם, ובנוקבו שם, שאינו חייב עד שיקלל שם בשם. אילו חכמים פותרים משום שהמקלל את השם חייב רק כשקילל את השם המיוחד, והוא שם הוויה. אומרת המשנה המקלל את עצמו וחברו, או את חברו, בכולן, באחד מהשמות או הכינויים, עובר בלא תעשה. מקלל את עצמו שנאמר בספר דברים פרק ד' פסוק ט', רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, והמקלל עצמו מזיק לנפשו ואינו שומרה, ומקלל את חברו שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק י' לא תקלל חירש. כעת תבאר המשנה מהי ההלה. בשבועת העדות נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק א', ונפש כי תחתה ושמעה כל עלה. א' למד ה'. עלה זו כל עלה, והיינו שהתובע מקלל את העדים אם לא יעידו לו. אומרת המשנה אמר לעדים, אחד מהכללות הכתובות בתורה כגון יקחה השם בשחפת ובקדחת אם לא תעידו לי, או שהיה שומע אחד הקורא בתורה בפרשת הכללות בספר דברים פרק כוח ואמר לעדים וכן יקחם אלוקים בכללות אלו אם לא תעידו לי, זוהי עלה הכתובה בתורה, כמו שנאמר על הכללות הללו ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. אדם שאמר לעד אל יקחה השם אם תעיד לי, וכן אם אמר יברך לך השם אם תעיד לי, וכן אם אמר ייטיב לך השם אם תעיד לי, וכפר העד ונמצא שיודע את העדות, רבי מאיר מחייב בשבועת העדות לפי שמשמע מדבריו, שאם לא תעיד לי יקחה השם ויקללך, וירע לך, והרי זו עלה, ואילו חכמים פותרים. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף למד ה' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו אדם שאמר לעד, משביעני עליכם, מצווני עליכם, או שרכם אני, והם כפרו ואמרו שהם לא יודעים את העדות, ולאחר מכן נמצאו שקרנים, והם כן יודעים את העדות, הם חייבים בשבועת העדות. והערת הגמרא באיזה אופן אמר המשביע את דבריו, שואלת הגמרא מהי כאמר, מהי כוונת התנה? הרי ודאי שאם אמר התובע לעדים בלשון ציווי, או איסור בלבד בלא שבועה, הם אינם חייבים בשבועת העדות. ותרץ את הגמרא אמר רב יהודה אחי כאמר, ככי כוונת התנה. אמר לעדים משביע אני עליכם בשבועה אמורה בתורה שתבואו ותעידוני, או שאמר להם מצווה אני עליכם בצבא אמורה בתורה, וכוונתו לפרשת נדרים שנאמר עליהם אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני לשון צבא, או שאמר להם אוסרכם אני באיסור האמור בתורה, והיינו בשבועה שנאמרה בתורה בלשון, איסר, איש כי ידור נדר להשם או ישבה שבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, הרי אילו חייבים. אבל אביי דוחה דברי רב יהודה ומתרץ תירוץ אחר. אמר לאביי לרב יהודה, אלא לפי דבריך שמצווה ואוסר הכוונה לציווי ולאיסור הכתוב בתורה, עד אתני רבי חייא מה ששנה רבי חייא, שגם אם אמר לעדים, כובלכם אני, מלשון קשירה, הרי אילו חייבים וכי כובל בדאורייתא מעיקא. האם כתוב בתורה לשון כובל? וכיוון שלא נאמרה לשון זו בתורה, אין לחייבם, שהרי אינו יכול לסיים ולומר בכבילה האמורה בתורה. אלא אמר רבי ביור אחר לדברי המשנה, אחי כאמר כך כוונת התנא, אדם שאמר לעדים משביע אני עליכם שתבואו ותעידוני, ואמר זאת בשבועה, כלומר שהזכיר את השם, וכן מצווה אני עליכם היינו בשבועה שהזכיר את השם, וכן אוסרכם אני בשבועה, וזוהי גם כוונת רב חייא שאוסיף כובלכם אני, היינו שאמר זאת בשבועה והזכיר את השם. בכל המקרים הללו, אם כפרו העדים ואמרו שהם לא יודעים את העדות ונתברר שהם כן יודעים את העדות, הם חייבים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אמר לעדים משביע אני עליכם בשמיים ובארץ שתעידו לי וכפרו הרי אילו פטורים. אבל אם אמר להם משביע אני עליכם באלף דלת שם אדנות או ביות קי שם הוויה או בשדאי או בצבאות, וכן אם משביעם בכינויי הבורא כגון שאמר משביע אני עליכם בחנון ורחום או בערך אפיים או ברף חסד ובכל הכינויים האחרים וכפרו הרי אילו חייבים. תמאה הגמרא לממרא אם משנתנו באה לומר דחנון ורחום וכן שאר כינויים שמות נינו, הרי הם נחשבים שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ומשום כך אם השביע את העדים בחנון או ברחום, הרי זו השבעה בשם, וחייבים. ורמיני, אשאל אותך סתירה ממה ששנינו בברייתא נאמר בה, יש שמות שנמחקין ויש שמות שאין נמחקין. מישהו צריך למחוק אחד משמות השם, כגון שהיה כותב ספר תורה וטעה בכתיבתו, יש מן השמות שמותר לו למוחקן, ויש שאסור. המוחק עוד אחת מן השם עובר בלא תעשה, שנאמר לגבי עבודה זרה, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא, ומסיים הכתוב ואומר, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. מפרט את הברייתא, הילו הן שמות שאין נמחקין, כגון אל, אלוקיך, והגרא גורס כאן אלוקה, אלוקים, אלוקיכם, אהיה אשר אהיה, א' ד' שם אדנות, ויות ק' שם הוויה, שדאי וצבאות, כל אחד משמות האלו, הרי אלו אין נמחקין. אבל הגדול, הגיבור, הנורא, האדיר והחזק והאמיץ, האיזוז, חנון ורחום, ערך אפיים ורף חסד, הרי אלו נמחקין. הנה מבואר בברייתא שהכינויים חנון ורחום נמחקים. ואם כן אין בהם קדושה, והרי זה סותר לדברי המשנה שלנו שמשביע בחנון ורחום, אז העדים חייבים כאילו ישביע בשם השם. ותרץ את הגמרא, אמר אביי מתניתין, במי שהוא חנון, במי שהוא רחום כאמר. כוונת משנתנו, שהמשביע ברחום, הרי זה כאילו אמר שמשביעם במי שהוא רחום, בשם מי שהוא רחום. וזהו הקדוש ברוך הוא, וכן המשביע בחנון כאילו אמר בשם מי שהוא חנון. אבל לכן אין הם שמות בעצם, ולכן הם נמחקים. מקשה רבה לאביי, אמר לרבה, יחי, אם כך שהאומר רחום או חנון, אנחנו מפרשים שכוונתו לקדוש ברוך הוא שהוא רחום וחנון. אם כך כשמשביעם בשמיים ובארץ נמי, גם נפרש את דבריו, במי שהשמיים וארץ שלו כאמר שכוונתו להשביעם, בשם מי שהשמיים וארץ שלו, ונמצא שישביעם בשם, ומדוע נאמר במשנה שמשביעם בשמיים ובארץ, לא ישביעם בשם ופטורים, מתרץ את הגמרא אחי אשתה, וכי כך נראה בעיניך לפרש, והרי אינו דומה זה שישביעם בשמיים ובארץ למי שישביעם בחנון ורחום. משום דעתם שם כשישביעם בחנון ורחום, כיוון דלק עמידי אחרינה, כיוון שאין דבר אחר דעיקרי הנקרא רחום וחנון אלא הבורא, ודאי במי שהוא חנון, ודאי במי שהוא רחום כאמר. אבל אחר כאן כשישביעם בשמיים ובארץ, כיוון דעיקה, כיוון שאכן יהיה שמיים וארץ, אין הכרח שכוונתו למי שהשמיים וארץ שלו, אלא בשמיים ובארץ כאמר, אפשר לבאר את דבריו, שכוונתו להישבע בשמיים ובארץ עצמם, ונמצא שלא נשבע בשם. וגם אם כיוון להישבע במי שהשמיים וארץ שלו, זה אינו כלום, עד שיזכיר זאת בפירוש. כך אומר המאירי וחק כותב השולחן ערוך ביורד היה סימן ריש למד זין סעיף וב. כיוון שהגמרא הקשתה על משנתנו מברייתא העוסקת בדין מחיקת שמות, מביאה הגמרא ברייתא נוספת העוסקת בדינים אלו. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, המופיע במסכת סופרים, פרק ד', כתב א' למד מאלוקים, התחיל לכתוב שם אלוקים וכתב את האותיות אל, או יא משם הוויה, כתב את האותיות י' ק' משם הוויה והוא צריך למוחקם, הרי זה אינו נמחק, אסור לו למוחקם, משום שאותיות א' למד הם שם בפני עצמם, וכן אותיות י' ק' שם בפני עצמו, כמו שנאמר עוזי וזמרת יא, ולמרות שי' ק' לא נזכר בין השמות שאינם נמחקים שהתפרשו לאל, אז לכאורה עלינו לדמותו לאותיות צדי ב' מתוך המילה צבאות שנמחק, מכל מקום, כיוון שהתחיל לכתוב את השם המפורש, חל עליו קדושה מפני מעלת השם המפורש. כך דברי התוספות שמובאים בהגאות מימוניות בהלכות יסודי התורה פרק ו' הלכה ד'. אבל נאמר בברייתא, אם הוא כתב אותיות שין ד' משדי או א' ד' משם הדנות או צדי ב' מצבאות, וזה לא דווקא שהוא כתב רק שתי אותיות, אלא אפילו כתב צדי ב' א', כל זמן שלא כתב את השם צבאות בשלימותו, והוא צריך למוחכם, הרי זה נמחק. רבי יוסי אומר, אף אם כתב את השם צבאות כולו, הרי זה נמחק. שלא נקרא הקדוש ברוך הוא צבאות, אלא על שם ישראל, שנאמר בספר שמות פרק ז' פסוק ד', והוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל מארץ מצרים, ואין השם צבאות אחד משמות הבורא. כי זהו מאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שעתידו להכות את מצרים ולהוציא את בני ישראל. ולא נמצא בתורה ובנביאים תיבת צבאות לבדה ככינוי לבורא, אלא תמיד הוא מצורף לשם אחד משמותיו, כגון השם צבאות או אלוקים צבאות. הרי משמעו השם אלוקים של ישראל שנקראים צבאות. מביאה הגמרא את ההלכה במחלוקת הזו, אמר שמואל, אין הלכה כרב יוסי, וצבאות אינו נמחק. יש הגורסים שאמר שמואל, הלכה כרב יוסי. ותוספות בדף למד ה' עמוד א', כותבים שחידושו של שמואל, שאף שרב יוסי נתן טעם לדבריו, מדוע הוא חולק על דברי חכמים, מכל מקום אין הלכה כמותו. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בדיני מחיקת השמות, תנו רבנן, כל התפל לשם, כל אות מצורפת ונסמכת לאחד מן שמותיו של הקדוש ברוך הוא, בין מלפניו, בין מלאחריו, בין שאותה האות כתובה לפני השם ובין שכתובה אחרי השם, הרי זה נמחק, מותר למחוק את האות הזו שאין בו קדושת השם לפי שאינו מהשם עצמו. מבארת הברייתא, תפל לשם לפניו כיצד מדובר. משיבה הברייתא, כגון שכתב למד יוד יוד ואות למד שלפני השם נמחק, וכן אם כתב בית יוד יוד ואות בית נמחק, וכן אם כתב וו יוד יוד ואות וו נמחק, וכן אם כתב מם יוד יוד ואות מם נמחקה, וכן אם כתב שין יוד יוד ואות שין נמחקה, וכן אם כתב ה' יוד יוד ואות ה' נמחקה, וכן אם כתב כף יוד יוד ואות כף נמחקה, כגון למד לפני שם השם להשם הארץ ומלואה, בית לפני השם והשביעך בא השם אלוקי השמיים, וו לפני השם והשם עיקה כל בכור, מם לפני השם היפלה מהשם דבר, שין לפני השם אשרי העם שהשם אלוקיו, ה' לפני השם השם אין בציון, וכף לפני השם למען תדע כי אין כהשם אלוקינו. ומה שנאמר בברייתא, התפל לשם לאחריו כיצד מדובר, כגון שכתב אלוקינו, אותיות נון וו שלאחר השם נמחק, וכן אם כתב אלוקיהם, האות ה' מם נמחק, וכן אם כתב אלוקיכם, אותיות כף מם סופית נמחק. אלו הם דברי תנא קמא, אבל אחרים חולקים ואומרים, התפל השם לאחריו אינו נמחק מפני שכבר קידשו השם. לאחר שכתב בתחילת התיבה את השם, כבר נתקדש סיום התיבה, אף שהוא רק תפל ואינו חלק מן השם. אמנם התפל לשם בתחילת התיבה, כיוון שכשכתבו עדיין לא הייתה תיבה זו קדושה, לכן אף לאחר שסיים וכתב את השם, אין אומרים שחזר ונתקדש למפריע. כך מסביר הריטב"א. מביאה הגמרא את ההלכה במחלוקת הזו, אמר רב הונא, הלכה כאחרים שהתפל לשם לפניו נמחק, והתפל לשם לאחריו אינו נמחק. כך גם פוסק הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ו' הלכה ג'. כל התפל לשם מלפניו מותר למוחקו שאינו כקדושת השם. וכל הנתפל לשם מאחוריו אינו נמחק, והרי אין כשאר אותיות של שם, מפני שהשם מקדשן. ואף שנתקדשו ואסור למוחקן, המוחק אותיות אילו, הנתפלות אינו לוקה, אבל מקין אותו מכת מרדות. ומדבריו אילו של הרמב״ם דייקו האחרונים, שאיסור מחיקת התפל לשם אינו אלא מדרבנן, ולכן אין בו מלכות אלא מלכת מרדות מדבריהם. כל שם מהשמות שאינם נמחקים, אם נכתבו לשם חול, הרי הם נמחקים. כגון וזובח לאלוהים יוחרם, שעניינו עבודה זרה, או נתתיך אלוהים לפרו, שעניינו שופט. ויהיה הגמרא ברייתא דנה בשמות שבמקראות שאפשר לפרש שהם קודש, ואפשר לפרשם כחול, ומבארת איזה מהם קודש או חול. ויהיה הגמרא בסוגריים, אברהם דלטיה לנבות, שכילל את נבות, ולטיה זה סימן לשמות האמורים בלוט, בגבעת בנימין, שלמה דניאל. וכל אלו הם סימן למאמרים שבברייתא על מקומות אלו, האם השמות שנאמרו בהם קודש או חול. אומרת הברייתא, כל השמות של השם האמורים בתורה באברהם, הכתובים בתורה לגבי אברהם אבינו, הם קודש שמכוונים על הקדוש ברוך הוא, חוץ משם זה שהוא חול. ובמה שנאמר, כשבאו שלושת המלאכים אל אברהם בספר בראשית פרק חי פסוק ג', ויאמר, אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. ודברים אלו אמר אברהם לאמצעי שביניהם הוא המלאך מיכאל, וקרא לו אדוני מלשון אדון, שהיה מלאך מיכאל באמצע, גבריאל מימינו ורפאל בשמאלו, כך אומר רשי. ואין לתמוע שאם דיבר רק לאמצעים, מדוע אדוני מנוקד בקמץ בלשון רבים? לפי שלשון מרות ועדנות נזכר בהרבה מקומות בלשון רבים. אבל בפירוש של החומש על הפסוק הזה כותב רשי שפתח בדבריו לשלושתם ולכן נכתב אדוני בלשון רבים. רק כשאמר אל נא תעבור מעל עבדיך, היו דבריו מכוונים לגדול שבהם. ולא הרי מיגש מבאר דברי הגמרא כאן שהיו דברי אברהם מכוונים כלפי בני אדם שהרי לא ידע שהם מלאכים. והראיה שהכין להם מאכל לאכול וקראם בלשון אדון. ומכיוון שאמר כלפי הרבים, לכן הוא אמר לשון רבים. אבל חנינה בן אחי רבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה משום רבי אלעזר המודעי אמרו, אף שם זה אמור בדברי האברהם קודש, שאמר אברהם לקדוש ברוך הוא, אל נא תעבור מעל עבדך, כלומר אמתן לי כאן עד שאכניס את האורחים. אומר המאירי, השגת השם צריכה שקידה והתבוננות והטרדה, בעניינים אחרים מערבבת את השכל ומסלקת את השכינה, ולכן ביקש אברהם שלא תסתלק ממנו השגה, עקב תרדתו בהקבלת פני האורחים. מביאה הגמרא את דברי רב הסובר כשיטת חנינה ורבי אלעזר בן עזריה, ומבררת הגמרא כמן הזלה, כשיטת מי הולכים הדברים הללו. ואמר רב יהודה אמר רב, גדולה הכנסת אורחים, יותר מהקבלת פני שכינה. משיבה הגמרא כמן כשיטת מי, כאותו הזוג, חנינה ורבי אלעזר בן עזריה, שאמרו שאברהם מניח את הקדוש ברוך הוא והלך להכניס את האורחים. חוזרת הגמרא לדברי הברייתא ואומרת, כל השמות של השם האמורים בלוט הם חול, חוץ מזה שהוא קודש. מה שנאמר בדברי לוט כשהוציאו המלאכים מסדום בספר בראשית פרק י"ט פסוק חי, ויאמר לוט עליהם, אל נא השם, הנה נא מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי ואנוכי לא אוכל למלא את הארה, פן תדבקני הרע ומתי. מבארת הגמרא את דברי לוט שהם לא היו מכוונים למלאכים שהוציאו, אלא למי שיש בידו להמית ולהחיות, ומי הוא זה? זה הקדוש ברוך הוא. ממשיכה הברייתא כל השמות האמורים בנבות, כשהעידו עדי שקר שנבות קילל את השם כדי להמיתו. אמר בספר מלאכים א' פרק חף א', שאחיו מלך ישראל רצה לקנות את כרם נבות הישראלי ונבות סרב לו. כתבה איזבל המלכה אשת אחיו לאנשי ישראל שיעידו בשקר שקילל נבות אלוקים ומלך, והסכלו והתלו את נכסיו לפי שהיה בן אחי אביו. ויש אומרים לפי שהרוגי מלכות נכסיהם למלכות, וכך היה. ואחיו ירש את הכרם, ושם כתוב פעמיים שם אלוקים. ועל זה אומרת הגמרא ששניהם קודש. נאמר שם, ברכת אלוקים ומלך, וכן נאמר, ברך נבות אלוקים ומלך, ושמות אילו הם קודש. אבל במיכה שעשה פסל לעבודה זרה, בספר שופטים פרק י' ז' נאמר, שמיכה עשה פסל ועשה לו בית עבודה זרה, ולאחר מכן מינה נער להביא להיות לכהן בבית העבודה זרה, ושלוחים מבית דן. הלכו לבקש נחלה לשבטם ושאלו בפסל מיכה וענה להם שיצליחו בדרכם, וכשבאו בני דן לכבוש את נחלתם, נטלו עמם את פסל מיכה עם הנער הלוי והקימו את פסל מיכה בדן. והיה שם הפסל עד גלות הארץ בימי סנחריב. אז נאמר שם בפסוק, והאיש מיכה לו בית אלוהים. זה שם של חול, שמשמעות אותם השמות לעבודה זרה. רבי אליעזר חולק ואומר, אכן השמות האמורים בנבות הם קודש, אבל במיכה יש מהם חול ויש מהם קודש. והיינו השמות הפותחים באותיות א' ל' אלוהים הם חול, השמות הפותחים באותיות י"ק שם הוויה הם קודש, חוץ משם זה שהוא א' ל', שבו לא נחלקו תנקמה ורבי אליעזר, ולדעת כולם הוא קודש. והוא מה שהכתוב מסיים את אותה הפרשה, שבני דן שמו להם את פסל מיכה כל ימי היות בית האלוקים בשילו. ממשיכה הברייתא כל שמות האמורים בגבעת בנימין אחר מעשה פילגש בגבעה. ומעשה פילגש בגבעה מסופר בספר שופטים פרק י"ט, והמעשה היה באיש לוי שהתאכסן עם פילגשו אצל איש זקן בגבעה, אשר לשבט בנימין. אנשי העיר שהיו בני בליעל עינו את פילגשו כל הלילה עד שמתה מחולשתה, וכששמעו על כך בני ישראל תבעו משבט בנימין שיתנו להם את אותם אנשי בליעל ויענישום. כשלא הסכימו לכך בני בנימין נאספו עליהם כל ישראל למלחמה, ושאלו שלוש פעמים באלוקים אם יעלו למלחמה, ובכולם נענו שיעלו. בפעמיים הראשונות הרגו בהם בני בנימין עם רב, ורק בפעם השלישית ניצחו בני ישראל והרגו את כל שבט בנימין, ולא נשאר בשבט בנימין אלא 600 איש. אז אחרי מעשה פילגש בגבעה עלו בני ישראל ילחם בשבט בנימין שנאספו בגבעה, ושם נאמר וישאלו באלוקים, ויאמרו בני ישראל מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין, ויאמר השם יהודה בתחילה. ואחר שנפלו להם עם רב במלחמה, נאמר וישאלו בה השם למור הוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי, ויאמר השם עלו אליו, ושוב עלו למלחמה ונקפו מפני בני בנימין. שאלו בשלישית כמו שנאמר וישאלו בני ישראל בה השם, ואז נאמנו, ויאמר השם עלו כי מחר אתננו בידיך, ועלו וניצחו את בנימין. ועל שמות אלו נחלקו התנאים, רבי אליעזר אומר הם חול, לפי ששאלתם לא הייתה לקדוש ברוך הוא, רבי יהושע אומר שאלתם הייתה לקדוש ברוך הוא, והם קודש. אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע לדבריך שהם קודש, וששאלו בני ישראל את השם אם להילחם, וכי מבטיח הקדוש ברוך הוא שיצליחו במלחמה ואינו עושה, מדוע בפעם הראשונה ובפעם השנייה לא ניצחו בני ישראל את בני בנימין, אלא מפה הוכחה ששאלתם הייתה לעבודה זרה, ולכן לא ניצחו למרות שאמר להם שינצחו. אמר לו רבי יהושע, מה שהבטיח הקדוש ברוך הוא עשה, והם בני ישראל בתחילה לא ביחנו אם לניצוח אם לנצח. הם לא שאלו אם ינצחו במלחמה או ינוצחו, אלא בראשונה רק שאלו מי יעלה להילחם, ובשנייה שאלו אם יוסיפו להילחם או לא. והשם ענה להם שיעלו להילחם, אבל לא הבטיחם שינצחו. אבל באחרונה שביחנו, שבהיררו באורים ותומים אם ינצחו, הסכימו מן השמיים על ידן, ואכן ניצחו במלחמה. שנאמר שם, ופנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, עומד לפניו, בימים ההם למור, הוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי, אם אחדל. ויאמר השם עלו, כי מחר אתננו בידיך. ובשאלת פנחס אם אחדל, רצו לדעת האם ינצחו, או מוטב להם שלא יצא למלחמה. ועל כך נענו שינצחו, ואכן, אז ניצחו במלחמה. ממשיכה הברייתא, כל שלמה האמורים בשיר השירים קודש. כל תיבות שלמה הכתובים בשיר השירים אינם מכוונים לשלמה המלך, אלא לקדוש ברוך הוא. ובחשיבות מגילת שיר השירים, אמרו חז"ל במסכת ידיים פרק ג' משנה ה', אין כל העולם כולו כדאי, כי יום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל כתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. וכן נאמר במדרש רבה על שיר השירים, נאמרו לפני הקדוש ברוך הוא שירים הרבה, בכל השירים או הוא מקלס את ישראל או הם מקלסים אותו. בשירת הזה שיר ישראל מקלסים את הקדוש ברוך הוא ואומרים זה כלי וענווהו, בשירת האזינו, הקדוש ברוך הוא מקלסן ואומר ירכיבהו על במתי הארץ. אבל בשיר השירים הם מקלסים אותו והוא מקלסן. הוא מקלסן הנך יפה רעייתי, והם מקלסים אותו הנך יפה דודי אף נעים. והטעם שנכתב שם השם בלשון שלמה, ולא בפירוש, כותב בשו"ת רב פעלים, מפני שפסוקי שיר השירים הכל דרך משל, רמז ודרש, ולכן גם שמו של הקדוש ברוך הוא לא נזכר שם בגילוי, אלא נזכר שם בדרך נעלם ונסתר, דהיינו בתואר שלמה, שהוא לדרשה משה השלום שלו. אם כן, כל שלמה אמורים בשיר השירים קודש, והנשבע בהם חייב כנשבע באחד מן הכינויים, אבל אין בשם שלמה קדושה לגבי מחיקה ויכול למוחקו. ופירוש המילה שלמה הוא שיר למי שהשלום שלו. ומי הוא שהשלום שלו? זה הקדוש ברוך הוא שעושה שלום בין בריאותיו. חוץ מזה, חוץ מפסוק זה בו הוזכר שלמה ואיננו על הקדוש ברוך הוא אלא על שלמה המלך, והוא בשיר השירים פרק ח' פסוק י' ב' כרמי שלי לפני האלף לך שלמה. כנסת ישראל היא כרמו של השם, ואומרת השכינה שמתוך בני ישראל על כל אלף איש שלקח שלמה לדידי לעצמו להיות לו לעבדה וכן לעבודת המלחמה, ומתיים לנותרים את פריו, השאיר 200 אחרים לשמור את פירות הכרם, ואילו הם רבנן תלמידי החכמים, שאותם מניח שלמה שיעסקו בתורה ולא לקחם לעבודת המלכות. ובפסוק זה שלמה המוזכר אינו הקדוש ברוך הוא אלא שלמה המלך. ויש אומרים שלא רק האלף לך שלמה הוא חול, אלא גם הפסוק הזה הוא חול. בשיר השירים פרק ג' פסוק ז', הנה מיטתו שלי שלמה 60 גיבורים סביב למגיבורי ישראל, ששלמה המלך העמיד גיבורים סביב למיטתו, כי הוא פחד מהשמדה עם מלך השדים, ולכן העמיד סביב מיטתו 60 גיבורים. ולמה הוא פחד מהשמדה? מספרת הגמרא במסכת גיטין דף סמכת עמוד ב', שהשמדה נטל ממנו את מלכותו עד שהצליח שלמה להשיבה לעצמו. מקשה הגמרא, אף זה ולא מבעי אח, כלומר מלשון אף זה משמע שהיש אומרים מודים לתנא קמא שאף הפסוק האלף לך שלמה הוא חול, וכי אפשר לומר כן, אלא הדה אמר אם כך מה שאמר שמואל, מלכות הדקת לחד משיטה באלמה לא מענשה, מלכות ההורגת שישית מאוכלוסייה אינה נהנשת, ודברי שמואל אמורים על מלכות הלוקחת מהאנשי על עבודת המלכות, כלומר המלכות צריכה להניח לחמש שישיות מישראל לעסוק בתורה, ורק שישית מהעם רשאית ליטול לעבודת המלך, ועליהם אינה נהנשת, שנאמר כרמי שלי לפניי, האלף לך שלמה, זהו למלכות הדרקי, לעבודת מלכות שמיים. ומתיים לנותרים את פיריו, זה למלכות הדערה, לעבודת מלכות הארץ. מפסוק זה למד שמואל, שרק שישית ניתן לבטל מהתורה לעבודת המלכות. ומדברי שמואל מבואר ששלמה הנאמר בפסוק הזה כינוי לקדוש ברוך הוא ופירושו שהאלף יעבדו למלכותו. ואם נפרש שגם היש אומרים מודים לתנא קמא שפסוק זה הוא חול, נמצא ששמואל לא סבר לא כמו תנא קמא ולא כמו היש אומרים, שהרי שמואל מפרש ששלמה האמור בפסוק הזה הוא קודש. אז כדעת מי סבר שמואל? מתרץ את הגמרא, אל תגרוס בדברי היש אומרים אף זה חול, אלא אחי כאמר, כך אמרה הברייתא. תנא קמא אמר שהפסוק האלף לך שלמה הוא חול, ויש אומרים זה האלף לך שלמה הוא קודש, וזהו חול, והוא הפסוק דהנה מיטתו של שלמה. ושמואל דאמר שפסוק זהו קודש סובר, כי יש אומרים. ממשיכה הברייתא, כל מלכי האמורים בדניאל, כל מקום שהוזכר מלך בדברי דניאל, הוא חול, שכוונתו למלך נבוכדנצר, חוץ מפסוק זה שנאמר בו, מלך שהוא קודש, שכוונתו לקדוש ברוך הוא, מה שאמר דניאל, אנט מלכה מלכיה דאלאה שמיה מלכותא חיסנה ותוקפה ועיקרא דאהב לך. אתה נבוכדנצר המלך, מלך המלכים שהוא אלוקי השמיים, מלכות וחוסן ועוז וכבוד נתן לך, והמילה מלך שהוזכרה בפסוק מכוונת לקדוש ברוך הוא. שהרי לא ייתכן שדניאל יכנה את נבוכדנצר מלך מלכיה. יש אומרים גם המלך שנאמר בפסוק הזה הוא קודש, שנאמר על דניאל שבא לפתור את חלומו הרע של נבוכדנצר. הוא אמר מרי חלמה לסענך ופישרה לערך, אדוני החלום יהיה לסונך ופתרונו לאויבך. כי שם מבואר שנבוכדנצר ראה בחלומו אילן גבוה שהגיע עד השמיים, ומראה הוא היה נראה למרחק על פני כל הארץ, והיו עליו נעים ופירותיו מרובים, תחתיו חסו בצילו חיות השדה, ובענפיו יקוננו עופות השמיים, ופירותיו היו ניזונים כל הבריות. והנה ירד מלאך מן השמיים וקרא בקול, קרתו את האילן וקצצו ענפיו, והפילו עליו ופזרו פירותיו, אבל את עיקר שורשיו הניחו בארץ, ויהיה קשור בכישורי ברזל, ונחושת לעשב השדה לבל יזוז ממקומו, יתכבס בתל השמיים עם חיות, יהיה חלקו לאכול איתם עשב השדה, ולבבו ישתנה מאדם להיות לב חיה, ושבע שנים יעברו עליו כך. אחרי שחלם נבוכדנצר את החלום הזה, ביקש מכל חכמיו שיפטרו לו את החלום ולא יכלו. אז קרא לדניאל, וביקש לפטור ממנו את החלום. אז דניאל ששמו בלשצר עמד משתומם, ושתק בערך שעה, ומחשבותיו והבהילו אותו, וענה המלך ואמר, לדניאל, החלום ופתרונו אל יבהילו אותך. ענה דניאל ואמר, אדוני, החלום יהיה לסונך ופתרונו לאויבך. ועל המילה מרי שבפסוק נחלקו בגמרא, אם היו דבריו מכוונים לנבוכדנצר, או לקדוש ברוך הוא. ומבררת הגמרא למן כאמר, למי אמר דניאל מרי, אדוני, איסל כדאי דך אם היה לו בדעתך לומר לנבוכדנצר, כאמר לי שאמר זאת לנבוכדנצר, מדוע אמר שהחלום יהיה לסונב, סנו תימא נינו, והרי מי הם סונב של נבוכדנצר? ישראל, שנבוכדנצר היה מייצר להם, ואם כן, מילה תקלה יתלעו לישראל. וכי דניאל היה מקלל את ישראל, אלא ודאי מרי האמור בפסוק זה הקדוש ברוך הוא, ופירוש הכתוב נתן דניאל ליבו לשמיים, ואמר לקדוש ברוך הוא, החלום ופתרונו יהיה לסונחה. וכך אמרו במדרש רבה בספר שמות פרק למד, מי שדורש את המקרא הזה כפשוטו עושה דניאל כמתיח דברים כלפי מעלה, שהרי אין שונא בעולם לנבוכדנצר יותר מן הקדוש ברוך הוא, לפי שנבוכדנצר הכריב את ביתו והגלה את בניו, ונמצא דניאל מקלל את השם. ועוד, גם ישראל היו שונא וכי היה מקלל אותם, אלא נתן ליבו דניאל כנגד הקדוש ברוך הוא ואמר, מרי שבשמיים, אבה את החלום לסונחה זה, דהיינו לנבוכדנצר. אומרת הגמרא ותנקמה שאמר שפסוק זה הוא חול, ואמרו דניאל לנבוכדנצר סבר, תנקמה סבר שגם שדניאל קילל את שונאי נבוכדנצר, מדוע נאמר שזו כללה לישראל, וכי שונאי ישראל איקה שונאי עובדי כוכבים לקה, וכי לנבוכדנצר היו רק שונאים מישראל ולא היו לו שונאים גויים? דניאל כיוון לשונאים הגויים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אם אדם אמר לעידים משביעני עליכם ברחום וחנון, או בערך אפיים או ברף חסד, ובכל הכינויים, הם כפרו ואמרו שהם לא יודעים עידות, ולאחר מכן התברר שהם שקרנים, הרי אלו חייבים. מקשה הגמרא על דברי המשנה שמשביע את העידים בכל הכינויים חייב, מברייתא ששנינו בה שצריך להשביע את העידים דווקא בשם השם, ולא בכינוי. מקשה הגמרא על משנתנו ורמיני, כשם מברייתא, אמר הכתוב בהשבעת אישה סוטה, ספר במדבר פרק ה' פסוק כ"א, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן השם אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך, בתת השם את ירחך נופלת, ואת בטנך צבה. מקשה הברייתא מה שנאמר, ייתן השם אותך לעלה ולשבועה, מה תלמוד לומר? מה מלמדנו הכתוב בזה, אבל לא כבר נאמר קודם לזה באותו פסוק, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ומשם כבר משמע שהאישה תהיה לעלה ולשבועה, ולא היה צריך הכתוב לומר, אלא שהכהן אומר לאישה, ייתן השם את ירחך נופלת. משיבה הברייתא הוצרך הכתוב לומר זאת כדי ללמדנו הלכה לשבועת העידות. לפי שנאמר בשבועת העידות ושמע כל עלה, נלמד גזירה שווה שבועת העידות מסוטה. נאמר כאן בשבועת העידות עלה, ונאמר לאלן בפרשת סוטה עלה. מה לאלן בפרשת סוטה מזכיר הכהן בהשבעתו את לשון שבועה, שנאמר והשביע? אף כאן בשבועת העידות המשביע את העדים מזכיר בהשבעתו לשון שבועה. וכן מה לאלן בסוטה משביע את האישה בשם, שאומר ייתן השם אותך, אף כאן בשבועת העידות צריך שישביע את העידים דווקא בשם, שיזכיר שם השם בשבועתו. ובברייתא הזו מבואר ששבועת העידות צריך שישביע את העידים דווקא בשם. קשה על משנתנו שאמרה שאם ישביע את העידים בשאר כינויים, הרי הם חייבים. אומרת הגמרא, אביי אמר, לא קשיא. הברייתא הזו היא כשיטת רבי חנינא בר אידי. משנתנו כשיטת רבנן. דתניא שנינו בברייתא רבי חנינא בר אידי אומר, הואיל ואמרה תורה בשבועת הדיינים, היא שווה. מי שקיבל מעת רעהו חפץ לשמור וטוען שעבד לו, אמרה תורה, שבועת השם תהיה בין שניהם, שנשבע שלא שלח ביד ונפטר. ואמרה, אל תשבע לשקר, ולא תשבו בשמי לשקר. וכן אמרה תורה לכהן בהשבעת סוטה, כלל, שהוא אומר ייתן השם אותך לאלה, ואמרה לכל אדם אל תקלל את השם ואל תקלל את חברך, מה היא שווה בשם, כשם שאמרה תורה בשבועת הדיינים, השבועה היא בשם, אף כשאמרה לא תשווה לשקר, אין חיובו, אלא כשנשבע בשם. ועוד נלמד, מה כשם שאמרה תורה לכהן, בהשבעת הסוטה כלל, הוא מקלל אותה בשם, אף כשאמרה לא תקלל, אינה מקלל חייו, אלא כשקילל בשם. וכל ההיקש בברייתא הזו, בין היא שווה ללא תשווה, זה רק מחמת הגזרה שווה שהובאה בברייתא הקודמת, בין סוטה לשבועת העדות, שסוטה היא שווה, ועדות היא לא תשווה. משם למד רב חנינא בר יידיש, יש להקיש בכל מקום היא שווה ללא תשווה. מוכח אם כן, שרב חנינא בר יידיש הוא זה שאמר את הברייתא הראשונה. כך מסביר המהרש"א. הסבר נוסף בכל מבשר מופיע, שכוונת הגמרא, כיוון שמצאנו שרב חנינא בר יידיש סובר שישנם שבועות שהם בשם, מסתבר לומר שגם הברייתא הראשונה שהצריכה שם בשבועת העדות, היא כשיטתו. שואלת הגמרא ורבנן הסוברים ששבועת העדות אינה צריכה שם, אלא אפשר להשביע גם בכינוי מה טעמם. היגמירי, אם הם למידים שבועת העדות מהשבעת סוטה בגזירה שווה עלה עלה, אם כן ניבאי שם המיוחד, נצריך בשבועת העדות שבועה בשם המיוחד, שם הוויה. כמו בהשבעת סוטה שהכהן משביע את האישה בשם המיוחד. היא לא גמירי גזירה שווה, ואם אין הם למידים שבועת העדות מהשבעת סוטה בגזירה שווה, עלה דשבועה היא מינה להו, מיניין להם לרבנן שהכתוב ושמעה כל עלה, הנאמר בשבועת העדות, עוסק בשבועה. שהרי כל המקור לכך ששבועת העדות היא בשבועה נלמד בגזירה שווה מסוטה. תרץ את הגמרא נפקא להו, רבנן למדו דבר זה מדתניא, מה ששנינו בברייתא כתוב בשבועת העדות ושמעה כל עלה. ממשמעות הלשון עלה, משמע שהיא שבועה. כי אין לשון עלה, אלא לשון שבועה. וכן הוא אומר בהשבעת הסוטה, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. ומכאן, שעלה היא שבועה. מקשה הגמרא על הברייתא איך נלמד מסוטה לשבועת העדות שעלה היא שבועה, וראיתם שם בסוטה שבועת העלה כתיב, כתוב שבועת העלה ומשמע מזה שבועה שהיא בכללה, אבל שבועה לבדה בלא כללה אינה במשמעות הלשון עלה, והרי בשבועת העדות חייבים גם בשבועה בלא כללה, וכיצד למדו חכמים את הדבר הזה? מתרץ את הגמרא אכן עלה, אין משמעותה שבועה, אלא אחי כאמר, כך היא כוונת הברייתא, כתוב בשבועת העדות עלה, ואין עלה אלא בשבועה, בכל מקום שנאמר עלה, יש עמה שבועה. וכן הוא אומר בסוטה, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. כלומר, מתחילה סברה הגמרא שהלימוד מסוטה זה ממשמעות הלשון. ולכן הקשתה הגמרא שאם כן יש ללמוד רק כשעלה עניינה סוג שבועה שהיא שבועה של כללה. והיינו שהשבועה והעלה הם דבר אחד. תרץ את הגמרא שלמידים מהשבעת סוטה שבכל מקום שאמרה התורה עלה, כוונתה שיש עלה ובנוסף לה יש גם שבועה. כיוון שהעלה והשבועה נפרדים זה מזה, לכן יש אפשרות לחייב שבועת העדות גם בשבועה לבד. כפי שמיד תדרוש הגמרא. אבל אילו כוונת התורה לסוג שבועה שהיא שבועה של כללה, אם כן לא מצינו שישנה בשבועת העדות סוג שבועה ללא כללה, ואין אפשרות לחייב על שבועה כזו. ממשיכה הגמרא ודורשת ומנין לעשות שבועה שאין היא מעלה, כשבועה שיש היא מעלה, מניין ששבועת העדות היא גם כשהשביעה בלא עלה, כי שבועה שאין היא מעלה נאמר בסוטה שמשביע הכהן את האישה שאמת כדבריה שלא נתמת, ושבועה שיש היא מעלה זה שמשביע הכהן את האישה שבועה שאמת כדבריה שלא נתמת, ואם נתמת יבואו בה המים המעוררים. תלמוד לומר, בספר ויקרא פרק ה' פסוק א' נאמר ושמע כל עלה, שאם אין השבועה אלא כשהיא אם עלה, היה לכתוב לומר ושמעה עלה. והיינו יודעים שהשבועה היא עם עלה, כפי שדרשה הברייתא לעיל שלשון עלה במשמע עלה שיש עמה שבועה, והעריכה כתוב לומר ושמעה כל עלה, כדי לדרוש מאיתור המילה כל, ששבועת העדות היא באחת משתי הקולות, בין שבועה עם עלה ובין שבועה לבדה. אומרת הגמרא אמר רבי אבא ומיניין לעלה כתובה בתורה בשבועת העדות שהיא שבועה, שנאמר על נבוכדנצר בספר יחזקאל פרק י"ז פסוק י"ג, ויקח מזרע המלוכה ויכרות איתו ברית. ויבא אותו בעלה, נבוכדנצר הביא את צדקיהו בעלה שלא ימרוד בו. וכתיב, נאמר על צדקיהו בספר דברי הימים ב' פרק ל"ו פסוק י"ג, וגם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלוקים. מכאן שהעלה האמורה בספר יחזקאל היא שבועה. נבוכדנצר הרג את המלך יהויקים בגלל שמרד בו והמליך את בנו יהויכין. אחר כך הגלה אותו ואת שריו לבבל והמליך את דודו צדקיהו אחי יהויקים. על זה אומר הנביא יחזקאל שסופו של צדקיהו להיענש. שהרי נבוכדנצר הביא צדקיהו בעלה להיות ממלכה שפעילה לבלתי התנסה ולשמור את בריתו אשר קראת עמו והוא ברד בו ושלח למלך מצרים שיביא לו סוסים ואנשי מלחמה ומוכיחה הגמרא שעלה כתובה ביחזקאל שבועה מן הפסוק בספר דברי הימים. שם חוזר הכתוב על המעשה של נבוכדנצר ומספר על השבועה שהשביע את צדקיהו. מכאן שעלה היא שבועה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מהי משמעות לשון ארור. תנא נאמר בברייתא ארור יש בו לשון נידוי. אם אמר חכם על אדם שהוא ארור וכוונתו לנדותו, הרי הוא מנודה, וצריך לפרוש ממנו. נידוי עניינו הרחקה והפרשה, והיינו כשעובר אדם על דבר איסור, או אינו שומע לבית דין וכיוצא בזה, מנדים אותו ואין יושבים בדלת עמותיו, ואין אוכלים ושותים עמו, ואין מצרפים אותו לעשרה, ואסור בכביסה ותספורת ונעילת הסנדל כאבל. ויש בו בארור לשון כללה, אם כלל אדם את חברו ואמר ארור הוא להשם, כללה היא וחייב המקלל. ויש בו לשון שבועה, אם אמר אדם לחברו ארור אתה אם תעשה דבר פלוני וכיוון להשביעו, וקיבלו אותו אדם הרי הוא מושבע. וכשאומר לשון ארור, בין כשבא בתורת נידוי כללה או שבועה צריך להזכיר שם השם עם דבריו. כך אומר המאירי. מוכיחה הגמרא מהפסוקים את כל אחד מהלשונות האמורים בברייתא. ארור יש בו לשון נידוי דכתיב בשירת דבורה שאמרה, אחרי מלחמת ברק עם סיסרא שר צבא כנען, ספר שופטים פרק ה' פסוק כ"ג, אורו מרוז אמר מלאך השם, אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. מנודה מרוז אמר ברק שליח השם, ומנודים היושבים בארבע עמותיו, כי לא באו לעזרת ישראל במלחמתם עם הכנענים. ואמר אולה, בארבעה מאה שיפורי שמתי ברק למרוז. בארבע מאות שופרות נידה ברק את מרוז. מביורו של אולה בפסוק הזה מוכח, שארור זה לשון נידוי. יש מפרשים שמרוז הוא כוכב, וכלומר ארור מזלו של סיסרא שלא יצא לעזור לישראל. ויש אומרים שמרוז הוא אדם גדול וגיבור שהיה יכול לבוא לעזרת ישראל ולא בא. כך הגמרא במסכת מועד קטן דף ט"ז עמוד א'. והרד"ק על הפסוק שם מפרש שמרוז היא עיר שהייתה קרובה וקיללה דבורה בנביאות אותה ואת יושביה. ממשיכה הגמרא בביאור הברייתא ארור יש בו לשון כללה. דכתיב בברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם ישראל בערבות מואב בספר דברים פרק ז' פסוק י"ג. ואלה יעמדו על הכללה בהר עיבל ראובן גד ואשר וזבולון דן ונפתלי. בשעה שעברו ישראל את הירדן והגיעו אל הר גריזים ואל הר עיבל שבשומרון, שישה שבטים עלו לראש הר גריזים ושישה שבטים עלו לראש הר עיבל. והכהנים והלוויים והארון עומדים למטה בין שני הערים, והכהנים מקיפים את הארון והלוויים את הכהנים, וכל ישראל עומדים על הערים. הפכו הלוויים את פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסיכה, וכולם עונים אמן. הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בכללה ארור האיש אשר יעשה פסל ומסיכה, וכולם עונים אמן. וכך היו עושים עד שגומרים כל הברכות והכללות, כאמור במשנה במסכת סוטה דף למד בית עמוד א'. וכתיב מיד אחרי כן שהלוויים פנו לעברם ואמרו, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסיכה תועבת השם מעשה ידי חרש ושם בספר. והמשיכו ואמרו את כל היוד בית ארורים שכתוב שם, והארורים אלו הם הכללה שאמר בתחילה, הרי שארור זה לשון כללה. ממשיכה הגמרא לבאר, ארור יש בו לשון שבועה, דכתיב בספר יהושע פרק ו' פסוק חו, אחרי כיבוש יריחו, וישבה יהושע בעת ההיא לאמור ארור האיש לפני השם, אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. פתח הכתוב לומר שיהושע השביע את ישראל, אבל דברי יהושע היו ארור האיש, מכאן שארור לשון שבוע. דוחה הגמרא ואומרת, ודיל מטר תעבד להו, שמה יהושע עשה להם את שניהם, השביעינו ולטעינו, גם השביעם וגם כללם אם יבנו את יריחו. אז מניין שארור הנאמר שם הוא לשון שבוע, אולי הוא לשון כללה. תרץ את הגמרא, אכן מכללת יהושע אין ללמוד שארור הוא שבוע, אלא תלמד זאת מאחה, מכאן, נאמר במלחמת שאול בפלישתים, בספר שמואל א' פרק י' ד' פסוק כ' ד', ואיש ישראל ניגש ביום ההוא, ויואל מלשון עלה, שאול את העם למור, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב, וניקמתי מאויבי ולא טעם כל העם לחם. וכתיב אחרי כן, ויונתן לא שמע באשביע אביו את העם, וישלח את קצה המטה אשר בידו ויתבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו, ותאור נא עיניו. הכתוב מספר שם על מלחמת ישראל בפלישתים. ישראל רדפו את הפלישתים עד אחרי מקום ששמו בית און, והעם היו טרודים במלחמה, וישביהם שאול בעלה לבל יאכלו כל מאכל כדי שלא יתעכבו באכילתם מלהכות את האויב. אבל יונתן בן שאול לא היה שם כשהשביעם ולא שמע משבועתו וטעם מן הדבש. ואיכן השביע אביו את העם שלו לאכול? אלא ודאי מה שאמר ארור האיש אשר יאכל, זוהי השבועה שהשביעם. מכאן שארור הוא לשון שבועה. דוחה הגמרא, ודיל מאחנה מיתרתי עבד לו, ושמה גם במעשה הזה שאול עשה להם את שניהם, השביעיניהו ולייטינהו, גם השביעם וגם הררם. וארור שבפסוק אינו לשון שבועה. תרץ את הגמרא, מכתיב וארור, האם כתוב בדברי שאול וארור בתוספת וו החיבור שמשמעו שמי שיוכל יהיה גם ארור בנוסף על השבועה? הרי לא כתוב אלא ארור בלא וו, מכאן שאותו ארור הוא ההשבעה שהשביעם. מסיים את הגמרא השתדעתית לאחי, כעת שהגעת לראיה הזו שמכך שנאמר ארור בלא וו, זו הוכחה שלא הייתה שבועה נוספת שלא התפרשה בכתובים? התמנמי גם שם בקללת יהושע את מי שיבנה את יריחו? לא כתיב וארור. לא כתוב אב החיבור לפני המילה ארור, אלא ארור בלבד. הרי שלא הייתה שם שבועה נוספת על מה שערם. אם כן, גם מהכתוב ביהושע מוכח שארור לשון שבועה. מוהב רבותי חי וראה, אנחנו חותמים את לימוד דף למד ה' במסכת שבועות משש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין נלמד שאם קדמה שבועה לעדות אין חיוב? שאלה שנייה, מה נלמד מכך שכתוב אם לא יגיד המילה לא למד וו א'? שאלה שלישית לאביי, מדוע כשהשביע ברחום וחנון חייבים וכשהשביע בשמיים ובארץ אינם חייבים? שאלה רביעית, מדוע כשנכתב א' למד מן המילה אלוקים או י' ק' מהמילה הוויה אינו נמחק? שאלה חמישית, האם מה שכתוב תפל להשם מלפניו ומלאחריו כן נמחק? והשאלה האחרונה על דף למד ה', במי שאלו ישראל בפעמיים הראשונות אם לעלות על בנימין? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים כתוב ט"ו בטבת תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף למד ה' במסכת שבועות, מרחק שבועיים ימים בעזרת השם ובישועתו עד לסיום מסכת שבועות כולה. השתבח שמולד. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.